אהלן, אני מיקי מלניק ואתם מאזינים לפודקאסט Open Mind של חברת Open. Open היא חברה למיתוג ופרסום שעוזרת לחברות לצמוח.
כשהחלטנו לעשות את הפודקאסט הזה, אמרנו בוא נתייחס אליו כמו שאנחנו מתייחסים לחיים, נבוא פתוחים, נפתח את הראש, נקשיב לדברים מכיוונים אחרים לגמרי. אז היום הבאנו את חיה גלבוע.
נכון.
שיש לנו מכנה משותף אחד מאוד יסודי, ששנינו מירושלים. אבל יש לה סיפור באמת, באמת, באמת מעניין ויוצא דופן. אני חושב באמת, הרבה אנשים שאני מכיר, זה באמת סיפור אחר. ואנחנו נשמח קצת לדבר על תובנות ודברים שלקחתי איתך מכל מעברי הגבולות שעשית בחייך. אבל קודם אחינועם, ואז חיה תציג את...
שלום לכולם, מי שמכיר אותי, בפרק 5, עושה פרסום. סתם, אז אני אחינועם, מנהלת לקוחות באופן, והפעם אני מתארחת יחד עם סער וחיה. במה שלך.
אז להתחיל להציג את עצמי?
כן, ככה שאנשים יכירו, כי זה מאיפה מתחילים?
כן, מתחילים מהעיר. זה אני מרגישה, שהזהות שלי לפחות מאוד נטועה בעיר. אז אני ירושלמית, וכנראה אתה ואני לא נפגשנו בילדות לא. שלנו. היינו בשתי טריטוריות
קודם
שונות.
קודם כל יש לנו פערים גם בגילאים, אבל כן, כן. גם בטריטוריות.
כן, אבל גם עם גל. כאילו חיינו באזורים אחרים של העיר, שזה גם מעניין. לחשוב על יש ערים שבהם אנשים יכולים לחיות חיים שלמים.
ממש.
ולא להכיר אוכלוסיות או תתי קהילות אחרות. אז אני ירושלמית, נולדתי שם, גדלתי שם, אני מהאזור השמרני של ירושלים, גדלתי בארנוף, שזאת שכונה חרדלית חרדית, וזה ניואנס שהוא חשוב, בטח היום בפוליטיקה, אני חושבת העכשווית, שהבדל גדול בין בצלאל סמוטריץ' לגפני, אז אני גדלתי גם בבית שהוא שתי הקולות האלה, וגם השכונה, הקהילה היה בצד מאוד לאומני, חרדלי, וגם צד מאוד שמרני, חרדי, כמעט... שרואה את עצמו נבדל מהחברה הישראלית. זה שם גדלתי. יש לי 3 ילדים, מיכאל.
כמה אחים אבל?
אנחנו 5 ילדים, שזו יחסית משפחה קטנה. כן, כן. אמא שלי הייתה שמחה שהיו לה עוד, אבל אפשר להגיע לזה אחרי זה, אם זה מעניין. אבל זה קשור לשם שלי. אבל כן, אנחנו 5 ילדים, כולם דתיים.
גם על זה קראתי עכשיו, נזכרתי.
כן. אז בי, למה צריכה אותי פה?
לא, אני עשיתי מחקר, אני באתי יסודית.
יפה, אבל אני מקווה שלא בת סגורה.
ממש לא.
קראת ובת פתוחה.
פתחת אותי להפך אחרי שקראתי עלייך.
זהו, מה עוד?
3 ילדים.
3 ילדים, 2 בנים ובת, שאנחנו מתוך בחירה מגדלים בירושלים. הבן זוג שלי הוא חוקר גבולות, הוא עצמו נולד במוסקבה ועלה לארץ כשהוא היה ילד. ואני אומרת את זה לא סתם, כי אני חושבת שאולי נדבר על זה, אבל בתור מישהי שהיגרה ממקום מאוד שמרני, אז יש משהו, יש איזה מין שפה משותפת עם עוד אנשים שהם מאגרים. אז זה לא סתם שהוא האדם שאיתו התחתנתי.
אני דווקא חשבתי שאיזה יופי שמישהי שעברה גבולות, התחתנה עם חוקר גבולות.
זה תמיד בשיחה שלנו. יש בינינו, ברור, ברור.
הוא היה גם חוקר גבולות שהכרתם?
הוא היה אדם, שנינו הכרנו בתוך האקטיביזם הירושלמי, mm-hmm. זה לא היה בטינדר, זה היה כאילו כשהיה לי יוזמה של לתת תעודות כשרות לבתי עסק בירושלים, מחוץ לרבנות, מקומות שפתוחים בשבת, והוא היה פעיל ביוזמה, mm-hmm. ושם הכרנו. אז זה לא סתם, כאילו אני חושבת שהכוונת חיים שלנו באמת היא משותפת, אבל המחקר שלו הוא מחקר אורבני, הוא גיאוגרף פוליטי, שהוא מתעסק בירושלים, והוא מעניין אותו החברה הירושלמית, שזה גם הדבר שאני מושקעת בו כבר המון המון שנים. זהו, מה עוד אני אגיד עליי? אני דוקטורנטית עכשיו באוניברסיטה העברית, במחלקה לימודי תרבות. התחלתי את הדוקטורט השנה, בגיל 40. זה המתנה שלי,
בהצלחה,
כבר עשור, אני רוצה
כל.
לחזור, תודה. לפני 12 שנה עשיתי תואר שני, וכל הזמן אמרתי, בגיל 40, כמו רבי עקיבא, כמו בודה, תלוי מי מספר, אז... אני רוצה לחזור ללמוד.
מה יש בגיל הזה? כאילו, אני רואה את זה לאחרונה.
נחת, נחת.
גיל 40 זה ה-30 החדש, כאילו.
לא, 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 לא. הוא כאילו, אני חושבת שהוא מביא איזה שקט. כאילו, אני כבר לא עסוקה בלהתקוטט עם עצמי, אם אני טובה יותר או פחות.
או להוכיח למישהו.
כן, יש שקט, ואז מתפנה מלא מקום.
דוקטורט במה?
אז במחלקה לימודי תרבות, אני המון המון שנים כבר מלמדת תלמוד, זה גם התארים הקודמים שלי. אז מעניין אותי פרפורמנס בתלמוד, בתוך העולם של גוף, כי אפשר להגיע לזה, וואי, אני מרגישה כאילו הכל סלט, אבל אני מלמדת תלמוד כבר המון המון שנים, ומתעסקת במגדר, במיניות, בגוף, לא רק, אבל זה זווית שתמיד מאוד מעניינת אותי, mm-hmm. וזה מאוד מוזר לקרוא טקסט שנכתב על ידי גברים, עבור גברים, על נשים, mm-hmm. אז כשאני מצליחה לחלץ שפה של גוף, היא תמיד מאוד מעניינת אותי, אז אני אכתוב על זה.
וואו.
כן.
אז רגע, בואי נחזור רגע, אחורה. ממש אחורה. ממש אחורה.
אוקיי.
אז דיברנו פה קצת לפני, ואמרת שיש לך...
נכון.
עניין עם השם.
עם השם,
אז את פעם שנולדת,
כן.
מישהו היה צריך לתת לך שם.
נכון. אז אני אגיד לך מה, אני נולדתי, הייתי פגע, לאמא שלי היה מאוד קשה להביא ילדים לעולם, זה שיש לך חמישה זה נס, באמת זה נס, ואני בעצם נולדתי בשבוע מאוד מאוד מוקדם, והיה חשש אמיתי אם אני אצליח לשרוד, והיה להם מחשבה על שם אחר, ואז רב בבית חולים אמר לאמא שלי, כאילו שהוא היה כדאי לקרוא חיה כדי שזה יחזק אותי. וההורים שלי אז היו מסורתיים, הם לא היו האנשים הדתיים שהם היום, ואמא שלי לקחה על עצמה, כמו שקורה הרבה פעמים בנקודת משבר, נכון. שאת נאחזת במשהו לא רציונלי, אמא שלי היא פיזיקאית, היא מאוד רציונליסטית, והיא לקחה על עצמה שאם יקרה נס, והיא תחזור הפעם הביתה בידיים מלאות, אז היא תחסה את הראש. ותמיד אנחנו צוחקות, סלש היא בוכה על זה, שבסוף אני חזרתי בשאלה, כי היא שמה עליי המון, הם שמו עליי את הפיתול הכי גדול בחיים שלהם, הפכו מאנשים מסורתיים מרחביה, לאנשים חרדים בשכונת ארנוף.
וואו.
אז כן, אז אני קועקעתי עם חיה, כל האחים שלי זה נטע, שי, מוריה, זהבית.
כאילו... ממש שונה.
כן, ואני, לפני שאני פותחת את הפה, אומרים לי, תתלשית, אה? כי למי קוראים חיה? אז כן, אז אני הרמון שנים לא אהבתי את השם הזה, והרגיש לי מאוד, מאוד לא מגניב, מאוד מבוגר, מאוד זקן. אז היה לי כינוי, בבית ספר היסודי יש לי טלטלים, לא רואים כי זה פודקאסט, אבל...
רואים, זה מצולם. תצפו בנו מי ששומע.
אז השיער שלי היה כפול שתיים ממשהו היום, באובי, זה הלידות, השאירו לי. אז קראו לי שיח, במובן כאילו, הייתי נראית ממש כמו מרג' סימפסון. וזה נשאר, וזה באמת היה כינוי שדבקתי בו המון המון שנים. אנשים, היו, יש אנשים שלא יודעים שקוראים לי חיה.
ולא נעלבת מזה?
לא, צחקתי עם זה, זה הגניב אותי. וזה המשיך, היה לי גם קרחת פעמיים בחיים, וזה עדיין דבק השם.
נכון.
וזהו, ואז חזרתי לשם באופן, אני חושבת, מוצהר לפני 8 שנים.
כן. וואו, זה לא הרבה
זמן. ואיפה היה הרגע, שנייה רגע אני חוזר, שנייה, איפה הרגע שאת מתחילה לשאול שאלות ו...
להתנודנן.
להתהות רגע.
כן.
זה, תמיד אני אומרת שאם תשאלו אדם שעשה מעבר, אם היא יוצא מהארון, או... אין רגע.
ברור.
יש המון רגעים. תקופה. כן. אני חושבת שיש רגע שבו החברה או הקהילה אומרת לך חצית את הגבול. אבל זה מה שה... כאילו... הסוציולוגיה אומרת לך, כי אני, אתה יודע, לפני שאישנתי בשבת, עשיתי לי דברים אחרים שכבר הוציאו אותי מהקהילה, אבל הם לא היו ניכרים כלפי חוץ, וברגע שתפסו אותי פעם ראשונה מהשנת בשבת, אז נתנו לזה שם, ואז אני הבנתי שאני כבר באמת נמצאת במקום אחר. בגיל 18 פחות או יותר, כן, אבל אני יכולה להגיד שזה כבר התגבש הרבה לפני.
זה הסקרנות כאילו לדעת מה... מה זה הדבר השני? מה גרם לך?
אני חושבת שאנשים נולדים עם מבנה נפש, שהוא או חופשי, או דווקא שאוהב ודאות, ואוהב יציבות וקהילתיות. ואז אנשים נעים על הסקאלה הזו, אנשים חוזרים בתשובה, או אנשים חוזרים בשאלה. ויש אנשים שמדחיקים את המבנה הנפש, ומחפפים את עצמם לקהילה שהם נולדו אליה. אבל בעיניי זה, לפני שזה תיאולוגיה, זה מי שאת בעולם. לי היה ברור מגיל מאוד מאוד צעיר, שהקצוות מושכים אותי, שאני אדם שמאוד אוהב חוויות, והדברים האלה לא כל כך, אין להם ביטוי בעולם שהוא גם מאוד ספרטני, הוא יותר סקפני, הוא עולם שמדחיק יצרים, הוא לא עולם שמעורר יצרים. אז או שאת בוחרת לחיות בו ולהדחיק את המקום הזה בך, או שאת נשארת ואת מרגישה חריגה, או שאת יוצאת ומגלה.
זה בהכרח להדחיק? כל מי שנשאר?
לא,
אני... זאת אומרת, אין בן אדם בלי קצת דחף למשהו, לא?
לשנות, להזיז.
לא, אני חושבת שיש אנשים שיודעים לתעל את היצרים שלהם, ולמצוא להם ביטוי בתוך מסגרת, למשל, יותר נוקשה או יותר מעודקת. ואין לי, אני לא שיפוטית כלפי זה. יש לי אחיות מדהימות שיש להן קריירות נפלאות, והן חיות אורח חיים שהוא מאוד שונה מהאורח חיים שלי. הן לא מאושרות פחות ממני, okay. אני חושבת. כן, זהו.
איך הגעת לחוץ לארץ?
אני, התקופות הכי מעצבות בחיים שלי היו התקופות שלא גרתי בארץ, הכי מעצבות. זה לפני ואחרי. היו לי כמה תקופות כאלה.
למה? חוויות?
אני חושבת שבארץ, בטח כשאת באה מקהילה חרדית, יש, בדיוק הבוקר לימדתי את הקבוצה שאני מלמדת, על, יש מונח אצל מישל פוקו, שנקרא הגייז, שזה כאילו, בטח אתם מכירים, שיש איזה תיאוריה נורא מעניינת, שאומרת שלפעמים יש מבט שמושט עלינו, ואנחנו באיזשהו רגע מפנימות אותו. הוא מדבר על זה שלמשל בבית כלא, האסירים מסתובבים בחצר, ויש את הזקיף, יש איזה מין מגדל שמירה. עכשיו, האסירים לא יודעים מתי האדם השומר עליהם נמצא שם או לא. לפעמים הוא הולך לשירותים, לפעמים הוא ישן, זה לא מאויש 24/7. אבל בגלל שהם יודעים שזה קיים, הם מפנימים את המבט שהם מפוקחים, והם מתנהגים כאילו הם מפוקחים כל הזמן.
אז בחול היית משוחררת.
בחול הייתי משוחררת. כי בארץ, גם כשלא הייתי בהר נוף, למשל הייתי בכיכר ציון או בחתולות, והייתי כאילו רחוקה גיאוגרפית מהעיניים של הקהילה, את מפנימה את המבט איתך. וכשאת בחול, את אנונימית. וזה היה תמיד דרך טובה לבדוק באמת לאן אני נמשכת. כי כשאת בתוך קהילה שמרנית, הרבה פעמים את בעיניהם רדיקלית.
כן.
אבל את לא באמת, אני לא יודעת להגיד על עצמי, אני אדם רדיקלי. ביחס למשפחה שלי, אני כן, אבל ביחס לחברים התל אביבים שלי, אולי לא. אז חול, זה היה תמיד מקום שבו יכלתי להכיר את עצמי יותר. והייתי גם ברוסיה כמה שנים, הייתי שליחה של הסוכנות, וזה היה ממש תקופה חזקה בשבילי, להיות בתרבות אחרת לגמרי. הייתי בארצות הברית פעמיים, כל פעם שנתיים, בקליפורניה.
גם כשליחה?
לא, פעם אחת כן, הייתי שנתיים באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה, הייתי שם שליחה של בית הלל וגם למדתי, והייתי שנתיים עכשיו נסענו המשפחה, לפני שש שנים נסענו לשנתיים, עבדתי שם והבן זוג שלי עשה פוסט-דוק, הייתי שנה בשוודיה, לימדתי בסטוקהולם, תלמוד.
וואו, זה תרבויות.
כן, כן.
אז איך בעצם, אני כאילו כל המשפטים שאת אומרת בסוף, לשום רגע, גם שהתנתקת ונסעת והלך, בשום רגע לא נסעת כפרי, פרי, ספיריט, חופשי, מנותק מכל מגבלה, אלא תמיד בקונטקסט, ועוד יותר, לפחות שמה שסיפרת, בקונטקסט שמתכתב בצורה כזו או אחרת, עם, נקרא לזה ברכה, ועם כן, עם המקורות. לפעמים זה יותר קרוב, לפעמים סוכנות זה קצת יותר רחוק, אבל כן. קונטקסט.
נכון. אני חושבת ש... תראה, הטענה שלי מול העולם השמרני הדתי, היא לא טענה של רוח. כאילו, אני תמיד אני אומרת, למדתי יהודית לפני שלמדתי עברית. אני מאוד מחוברת, אני גם יש לי הסמכה לרבנות, אני הולכת לבתי כנסת, אני איש בצד מאוד מאמין, אני גם מאוד מושקעת בהגות היהודית. וכאישה שיצאה מעולם שמרני, הדבר הכי חופשי שאת יכולה לעשות, זה לנכס מחדש, לקחת בעלות על, על הרעיונות. כי בתור אישה בעולם ההוא, כן, כי בתור אישה, בעולם שמרני, את לא מוזמנת ליצור את הרעיונות. את רק סופגת אותם באופן נכון. פסיבי. אז הדבר, אני חושבת, האולי יותר קונבנציונלי, זה נשים שחוזרות בשאלה, והופכות להיות חילוניות, והן הופכות להיות הייטקיסטי, אני לא אומרת את זה בלאג, אני אומרת, הייטקיסטיות, רואות חשבון, הן פשוט עושות שינוי של קהילה, אבל להישאר, להיות חילונית ולעסוק בתכנים האלה, זה מבחינת המקום שבאתי בו, הדבר שהכי קשה להם להכן.
עדיין?
וזה בשבילי חופש. כן, אני חושבת שכן, זה... כן.
זה, גם זה... לאמא שלך, כאילו לנשים שבמשפחה זה עדיין קשה גם?
כן, אנחנו משפחה מטריאכלית, כאילו זה גם הולך בשושלת אצלנו אחורה, סבתא שלי גבירה, תל אביבית היא אישיות, ואימא שלי...
גר בבבלי.
גר בבבלי. אימא שלי אדם, היא גם משכילה, אימא שלי דוקטור לפיזיקה, היא גם אישיות, ו... אבל את יודעת, זה... אני חושבת שאימא שלי מאוד אוהבת דעת וידע, אבל היא קודם כל אדם דתי, ואני אוהבת ידע, ואני קודם כל אני אדם הומניסטי, אני אדם אינטלקטואלי, ואז אני יכולה להגיד על עצמי כל מיני חתכים אחרים. וזה נקודת מוצא אחרת, וכשאישה נכנסת לעולם של ההגות, שהוא עולם מאוד מאוד גברי, ואומרת את עמדתה, זה סודק, זה סדר שיש קבוצת אנשים שמאוד חשוב לה לגונן על הסדר הזה. זה נחשב אקט חתרני.
נכון.
אני רוצה רגע לחזור, אבל זה בעצם הנקודה הבאה במסע שלך, זה ירושלים. אני, שהייתי צריך לעשות הרצאה בחול, פעם ראשונה על עבודה שעשינו בירושלים למקודשת, והזמינו אותי לעשות הרצאה, אז אמרתי, אני אתייעץ עם מאוטנר, שהוא בכל זאת היה צריך לגייס כל שנה כספים עבור הפסטיבל מחול. אמרתי, סתם רציתי להתייעץ איתו, אמר לי, מה זאת אומרת? יש לך את ירושלים. לאף מעצב אין את ירושלים. הוא אמר, ירושלים, לא משנה מה תגיד, עזוב, לא קשור אליך. אין אחד בקהל, אחד. לא משנה אם הוא נוצרי, אם הוא מוסלמי או אם הוא יהודי, הוא בטוח למד על זה בצורה כזו או אחרת בילדותו.
זה נכון.
ואז בעצם הוא שלח אותי, ואני עשיתי את הדרך הזאת לבד, בעצם לחקור את מה ירושלים הביאה לי בסוף, כפעם ראשונה שהייתי צריך להסתכל על זה ברמה יותר גבוהה, מעבר לזה שידעתי. ואחד הדברים שניתחתי, בסוף אני מנתח הרבה דברים בצורה ויזואלית, גם. ושהסתכלתי על המפות ועל איך שהעיר בנויה, ועל הדרך שלי כל יום לאימון כדורגל, בקריית יובל, שעברתי בנסיעת אוטובוס, במי שישב איתי באוטובוס, זה חרדים וחילונים וסטודנטים וערבים ותיירים, ובאמת כל מה שעובר בירושלים על כל גווניה, וגם אתה עובר פיזית בתוך המקומות, אתה נוסע במאה שערים, האוטובוס נוסע בתוכו. זה נוסע, זה חלק מהדרך, ואתה עובר ממש עובר את הגבולות של העיר, שלא כולם רשמיים, או הרוב לא רשמיים, כולל מזרח העיר, אתה רואה קצת העיר העתיקה, רואה זה, רואה זה. אז הבנתי כמה הדבר הזה נתן לי בחיים, בסוף את היכולת מצד אחד לראות את הצד השני, ותמיד להיות קשוב, לא משנה מי בא מולך, תמיד זה built in. זה מתנה שירושלים בטוח נתנה לי, כי אני רואה גם את הבן שלי שעד היום לדעתי פגש הכי שונה ממנו, אולי שונה ב10%. ספק אם הוא ראה מישהו ערבי או דיבר עם מישהו, ספק אם הוא ראה חרדי, אדם, אולי פעם אחת, איפה הוא יראה? לא ראה, עדיין בתל אביב, לא רואה. ומפה, אחרי המניפסט הזה, אני באמת רוצה לשאול על השאלה שאמרת, שלא שמעתי, ואני, יש לי כל חברי הילדות שלי מירושלמים, שאף אחד לא גר בירושלים, ההורים שלי נולדו בירושלים, ולא גרים בירושלים, ולמעשה היחידים שאני מכיר שנשארו בירושלים, זה בדודה שלי, ענת, ודוד שלי, שזהו, פחות או יותר, אני כמעט לא, אין לי מפגש עם היום.
כאילו עיר כל כך מיוחדת,
אז
אבל בוחרים לעזוב.
מאיפה את מגיעה לתובנה, כשדאי, שצריך להתחיל לבחור איפה לגור, אפילו שגדלת שם, אני מניח שרוב האנשים סביבך לא נמצאים שם, או חלק. אז מאיפה ההבנה לגדל? כי לגדל זה כבר משהו אחר, לגדל זה ממש סטייטמנט.
וגם לחזור כל פעם.
כאילו, להיות.
כן. אני וזאת החלטה שאני כל הזמן מאשררת אותה מחדש. ואני
מה הגילאים של הילדים?
10, 7 ו-3. אני כל הזמן מאשררת אותה. היא לא דבר שהוא מובן מאליו. אבל אני כן אגיד שבשבילי הבחירה איפה אני חיה, אם אני נמצאת בממשק ברחוב, איפה הילדים שלי לומדים, מי הילדים שאיתם בכיתה, בשבילי זה ההחלטה הכי מעצבת שיש. יותר מדברים אחרים. ואני חושבת שגם הילדים, מה שאני רואה כשאני הפכתי להיות אימא, שיש את מה שאני אומרת בבית, ויש את מה שהילדים סופגים בחוויה הבלתי אמצעית, הבלתי מתווכת. אני יכולה להיות בית שמאלני או ימני, בית מסורתי או לא מסורתי, אבל באמת הילדים בסוף הם מתעצבים גם בתוך ההקשר הסביבתי שלהם. ואני יכולה להגיד שהיום אני מרגישה הרבה פעמים בתל אביב יותר נינוחה. ירושלים אני דרוכה, וזה לא רק עניין ביטחוני. זה, הזהות שלי מאותגרת מאוד בירושלים, ובתל אביב אני משתלבת יותר. ואני אגיד שיש בירושלים, אני מרגישה שאני חיה בעיר שיש משמעות להרבה מאוד מהדברים המאוד אלמנטריים שאני עושה. אני חושבת שהאופן שבו אני מתקשרת עם אנשים בבית קפה, ברכבת, האופן שבו אני צורכת שירותים באופן הכי בסיסי, אני כל הזמן מאוד מקווננת למה שקורה, אני לא משייטת. אני יודעת שהדרך שבה אני מדברת עם האדם הפלסטיני שאתמול עמד לידי בביטוח לאומי, אני מרגישה כמו איזו שגרירה, אני אומרת לעצמי, אם אני אנהל עכשיו שיחה אנושית מכבדת, אני יודעת שיש לזה משמעות ערכית, אמיתית.
חד משמעית.
וזה משאיר אותי, אני חושבת, בכלל, תראה, למה ירושלים בעין העיר כל כך דתית? אני חושבת, מעבר להיסטוריה. אני חושבת שאנשים חיים בעיר הזאת, והם לא הדבר שעבורו הם עובדים. אתה חי בתודעה שיש משהו יותר גדול ממך. שזו גם דרך החיים שלי. אז אבא שלי יגיד לך אלוהות, ואני אגיד לך חברה. לא, כל אחד יגיד את זה באופן אחר, אבל אני לא חיה ונק מרגע שאני יוצאת מהבית, אני חושבת איך לעשות יותר כסף, איך להגשים את עצמי יותר, איך לראות יותר טוב. זה עובר לי בראש, אבל יש משהו יותר גדול מזה. ויש משהו כמעט מגי, אני חושבת, באדמה של ירושלים, שהיא... אם יצרת את זה.
ממש, אני מרגישה שאתם מדברים כאילו, אני כולה עיר, מה קורה כאן? זה ממש עולם אחר.
לא, זה לא כולה עיר, יש
סינדרום על ירושלים,
אנשים מתבלבלים שם, זה עיר מבלבלת.
ממש.
כן.
כשאני עשיתי את המחקר הזה, אז אני גדלתי בירושלים, ובאמת הייתי, נסעתי בעיר, ראיתי את העיר, זה לא שלא, הייתי מעורב בעיר.
כן.
גם בתור בן אדם, לא סתם הלכתי בית ספר, ושהסתכלתי, וזה במצגת שלי, על המרחק בין הר הבית, כנסיית הקבר, והכותל המערבי, הייתי בהלם, לא ידעתי. 800 מטר.
כן.
זהו.
די.
זה כל העולם, כל הבלגן בעולם. 800 מטר האלה, המשולש הזה.
כן.
הכל אנרגיה, עכשיו זה אנרגיה, זה כל נוצרי בעולם, זהו מה שהוא רוצה לבוא לכנסייה הזאת. כל מוסלמי רוצה לבוא להר הבית. היהודים.
אתה יודע מה זה בעיניי?
זה כאילו האנרגיה, אי אפשר להבין את זה. מה זה יושב לך בעיר?
תחשוב שבתרבות שלנו היהודית, אם אדם לא נמצא בירושלים, הוא צריך להתפלל ולכוון את הגוף שלו לעיר.
את הגוף, נכון, זה גם עוד נקודה.
תחשוב שזה
נכון.
שדה מגנטי.
שדה, ממש.
כאילו זה ממש...
וואי,
כן, וזה, ואני גם חושבת שיש הרבה מאוד אנשים שמתגעגעים לירושלים. גם אם הם לא חיו במעולם. וכשאתה מתגעגע למשהו, אתה מייצר סביבו...
וכמה.
כן, וזה הדבר נגיד שאני מרגישה, יש משהו באוויר של ירושלים?
חד משמעית.
כן, שהוא סמיך, הוא סמיך, אתה כאילו מפלס דרך בין תקוות ובין פנטזיות שיש לאנשים.
אבל הוא גם מרגיש, אני גם הייתי שליחה של הסוכנות, והייתי מגיעה לשם מדי פעם, וכל פעם שהייתי שם...
פרט שלא ידעתי.
יפה, סערות, כל הכבוד. שליחות קיץ, לא הייתי כאילו כל כך הרבה, וכל פעם שהייתי מגיעה לשם, הייתי אומרת לאמא של אמא, אני בעולם אחר, כאילו, איזה אוויר יותר נקי, יותר כיף.
אני אוהב לנסוע לשם עכשיו ללילה, לישון מלון, בכיף, אני מרגיש תייר, אבל שמכיר תייר, ואני מרגיש גם תמיד נעים וטוב לעבוד שם, תמיד.
כן, לא, זה מקום מאוד אמיתי, ירושלים, זה אין אסקפיזם, את נפגשת במציאות,
נכון.
כל הזמן, זה מתיש.
גם לי להתכוון.
נכון, האומן היה אסקפיזם, אבל אני באמת אומרת, יש משהו כל הזמן מאמת, וזה גם כבד, וזה גם מעייף, וזה גם מתסכל, וזה גם נפלא ומשמעותי, אבל צריך לבחור בזה.
מרו, אז בחירה יפה.
תודה.
ואיך בחרת ללמד? אגב בחירות.
אגב בחירות.
ומה אז... ללמד?
כן,
זה מעניין.
נכון. נכון. באוניברסיטה בן גוריון הלכתי ללמוד תלמוד, שזו הייתה החלטה מאוד משונה לסביבה הקרובה שלי, כי אני חושבת שאנשים שמרנים מניחים, שאם מישהי חוזרת בשאלה, זה דבר שהיא תלך ללמוד, זה דבר הכי רחוק מהעולם, היא תלך ללמוד בודיזם, אסלאם, אומנות.
Mm-hmm. או מאוד... בכלל תתרחק מהרוח.
או תתרחק, ועליהם מאוד משונה שזאת הייתה הבחירה שלי. זה היה... זה הדבר הכי נכון שיכלתי לעשות. זה היה מפעים בשבילי. אז זה היה התואר הראשון. והרגשתי כאילו אני ממש מקבלת חזרה מילים למשהו שכבר היה מושתת בי, אבל לא היה לי אוצר מילים לחשוב ולדבר עליו. נמשכתי מאוד לתלמוד, למדתי מחשבת ישראל, אז יש כל מיני דיציפלינות בתוך העולם הזה, יש קבלה, כאילו מיסטיקה, ויש פילוסופיה, ויש מקרא, והתלמוד מאוד משך אותי, כי א', הצורה שלו היא מאוד מאוד אסתטית, אתם מתעסקים במיתוג, אז אתם בטח מכירים דף תלמוד, יש לו אסתטיקה מאוד יפה, כאילו גם הפונט עצמו של האותיות, שהוא משתנה בין הפרשנות לבין המשנה לבין התלמוד, כאילו ממש רואים המילה הראשונה תמיד מודגשת, מאותרת, וגם אם תסתכלו על הדף, בעצם הדף הוא תלת מימד ברגע שמתחילים ללמוד אותו, כי בעצם זה דף שהוא מקבץ שיחות שהתחילו למצוא חניין במאה הראשונה לספירה, עברו למאה השלישית, התחילו בישראל, עברו לבבל, משם מאה ה-12, צרפת, יש, זה בעצם שיחה שהיא רב מרחבית ורב קולית ורב דורית, והכל הצליחו איכשהו בפונט, במשחק עם פונטים, ובשבילי זה היה מדהים, גם להבין שאין דבר כזה היהדות אומרת, שזאת האצבע שתמיד הופנתה אליי, כשהייתי מגיעה עם איזו תלונה, למה לא יכולה לקרוא בתורה? למה יש נשים עגונות? למה זה לא סימטרי? תמיד אומרים, היהדות אמרה ש...
תמציא את הבעיה.
נכון, ואז אתה פותח,
תמציא את המורכבות של כל המדינה
אומר,
שלנו.
אין היהדות אמרה ש... יש המון קולות, וכל אחד כשהוא בעמדת כוח, בורר איזה קולות יתאימו לאידיאולוגיה שלו, והוא בונה על הבורות של הצד השני, ואומר, היהדות אמרה. אז דבר ראשון, הגילוי הזה היה מפעים. וגם אני אדם שמאוד אוהב לחשוב על כל רעיון מכמה זוויות. וזה מה שהתלמוד עושה. הוא בעצם, זה כמו מצלמה שכל הזמן מסתובבת ומאפשרת להצופה לראות, ללבן רעיון מכל מיני פרספקטיבות. אז זה מאוד מצחן בעיניי. אז התחלתי ללמוד את זה, וזה היה בשבילי שער.
אני רוצה לשאול שאלה של חילוני, שהחינום
כן,
גם...
כן. חילונית.
שאלה אותה.
אני גם חילונית, חברים, אל תתפסו עליי.
לא. שחילוני גמור.
חילונים שלא יודעים כלום.
קבלו אותי כבר לשבת, יו, מה צריך לעשות?
הבן שלו על התורה, הסתכל.
את מיוחדת, אבל את מיוחדת.
לא ראה ספר, כלום. חתן עם כלום. חילוני גמור.
כן.
וואו.
כל התלמוד נתפס, אני מדבר נתפס.
כן.
בעיני חילונים, אני מדבר במסה, לא כן. מי שמבין, כמשהו דתי, נכון?
בטח.
עכשיו השאלה שלי לצד אבל... שני.
כן.
הצד השני, החרדי, איפה שגדלת ב... ב... לא החרדלי, אפילו כן. איך הוא תופס את התלמוד?
שאלה מעולה. אז גם אני חושבת שמה שמעניין בתלמוד, שמרגע שהוא הופיע על במת ההיסטוריה, הוא הפך להיות הדבר שלומדים. ובאיזשהו אופן, קצת... לא מחק, אבל הזיז את התורה, את התנך, את המדרשים, גם המיסטיקה במאה ה-13 לא מצליחה להיכנס, לעלות לפודיום, והתלמוד הופך להיות הדבר שהוא נהגה, נלמד. אז עכשיו, מה שמאוד חזק בטקסט הזה, לא רק שהוא נוצר על פני זמן ובין מקומות, שבעצם הוא היה טקסט אוראלי, אמרו אותו. זה קצת כמו סיפורי עם שבאיזשהו רגע...
פודקאסט שתמללו.
ממש אבל. אבל זה ממש פודקאסט. כי אם תסתכל, אתה ממש מרגיש, זה מה שחזק, את קוראת טקסט, שברור לך שהוא לא נטוע בזמן, אלא שהוא התרחשות מאוד מאוד חיה, שהיא מצחיקה, גם יש מלא הומור, הם מאוד אסוציאטיביים, כי הם לא קוראים מספר, הם מספרים. אז כל העולמות פנטזיה נכנסים פתאום לתוך השיחה. עכשיו, בתלמוד יש צד הלכתי, שהוא יכול להיות נורא משמים, שאותו לומדים באדיקות ברוב הישיבות. והוא צד יבש וכמעט עקר. עכשיו, בתוך התלמוד יש צד של אגדה, ככה זה נקרא, אגדה והלכה, שזה הדבר שאני מלמדת ולומדת, מתפעלת ממנו, וזה הביוגרפיות של החכמים.
והם לא לומדים את זה?
אני לא יודעת, אף פעם לא ביליתי יום בישיבה, ממה שאני מבינה, בחלק מהישיבות מדלגים מעל זה, או לומדים את זה באופן שינסה להסביר להם יותר טוב את ההלכה. אז הם לא חופשיים כשהם ניגשים לזה. אני, בשבילי זה הדבר הכי מעניין שיש, כי הם היו כל כך גלויים על החולשות שלהם, על התאוות שלהם. זה לא לקרוא מיתולוגיה, שאת קוראת משהו שהוא מין אלים שלמים מושלמים, את קוראת את ה... זה הדרמה האנושית הכי מעניינת, וזה באמת ספר שהוא... זה לא ספר, זה סדרים. מי אתה צריכה לשים את זה על המדף? היינו פה ממלאות מדף שלם, והוא מחולק לפי תמות. אז יש דברים שנוגעים במיניות האישה, ויש דברים שנוגעים בחקלאות.
במיניות האישה שגבר שם?
כן, אז אחד הסדרים, יש שישה סדרים במשנה ובתלמוד. אחד הסדרים הוא סדר נשים, שבעצם המסכתות שיש בסדר נשים עוסקות בשאלות שקשורות לגירושים, לנישואים, לניאוף, לעקרות, לכל מה שאת רק מדמיינת, והוא נכתב על ידי גברים, עבור גברים, על נשים. אני, כשיש סוגיות שאני קוראת, די ברור לי שהיה אישה, אם לא בחדר, הביאו את הקול שלה לחדר, אבל בהרבה מקרים את אומרת, אם רק היו נשים בחדר, הסוגיה הזאת הייתה נכתבת אחרת לגמרי. אבל זה מעניין כי אנתרופולוגית, את קוראת את הטקסט, איך נגיד הם דמיינו אישה, או מה האישה המושלמת ביניהם. זה נורא מעניין, כי את מקבלת איזה זווית אנתרופולוגית, לאיך במאה הרביעית בבבל, תפסו נשים, תפסו מה מפתה בגוף של אישה, או מה לא מושך בגוף אישה.
דומה להיום או ששונה לחלוטין?
זה מעניין, יש טקסט, מה, אני אכנס כזה לדוגמה?
יש רוב טקסט, האנשים לא מכירים.
כן,
רוב מי שמקשיב, הוא לא מכיר, לפחות אם מעניין אותו, שיעמיק, תני לו איזה טיזה.
אני אתן משהו קטן, יש סוגיה שעוסקת באישה אילונית, ככה זה נקרא, שהכינוי אישה אילונית זה כנראה בגלל, מהמילה איל, היה לה כנראה קול בס נמוך, והם מדברים על אישה אילונית, שזאת מין קטגוריה, שמבחינה ביולוגית היא אישה, אבל המאפיינים שלה, והם ממש מונים אותם, הופכים אותה לחריגה בנוף הנשי, ואז שואלים מה המאפיינים שלה, אז אומרים א', קול נמוך. שלאישה יש כנראה ציפייה כבר אז וגם היום, שהקול שלה יהיה גבוה יותר, פתאום יש לה קול נמוך שמזכיר אולי, תחשבו על קול נמוך, זה קול שמתפשט, כן. הוא לוקח מרחב, הקול הגבוה הוא עובד אחרת, ושיש לה חזה מאוד קטן כבר אז, שיש לה, אין לה שיפולי מעיים, היא יושבת ואין לה את הפאוץ' הזה, אין לה שומן, וזה מטריד אותם, והיא מתקשה בשעת השמיש, זה אומר שכשהיא מקיימת יחסי מין, היא נראה שהיא לא נהנית מהם, שכואב לה, או שהיא לא נמשכת. אז כל הסך קטגוריות האלה, הופך אותה לאישה שהיא נחשבת פחות. ואז זה נורא מעניין אנתרופולוגית, כי את מסתכלת ואת אומרת, וואלה, אז אישה במאה השלישית, או לפני זה אפילו כבר במאה הראשונה, היא מעל החזה קטן וכל בס, והיא לא הייתה מגורה מינית כנראה, ויש לה כאילו בטן כנראה מאוד שטוחה, היא נתפסה כאנשית. וזה נורא מעניין, כי אם הייתי עושה היום את הרשימה הזאת, ושואלת, סתם, אפילו לא לשואלת אנשים ממשיים, מסתכלת על פרסום, על משרדי פרסום, ואומרת, אתם צריכים עכשיו לעשות פרסומת לשמפו. מה הקטגוריות? עוד לא פניתם לבר רפאלי, לצורך, אבל מה כתבתם במצגת? מה יגרום לצופה או לצופה להרגיש משיכה לדמות שמציגה?
לא את זה.
לא את, או חלק מזה, יגידו, גם יגידו קול גבוה, כי קול נמוך מזוהה אולי עם איזה משהו מטעתע, ידברו על הגודל של החזה, על ההיקפים.
לא מרגיש לי ב100% כאישה, אני פשוט לא, אני פשוט אגיד אישה, אם לפי, אני אתאר את השיער שלה נגיד, או את העיניים שלה, אבל בטן, משקל, קול, זה לא נראה לי.
אבל בסוף צריך להגדיר, מה נעשה?
כן.
כאילו זה לא נעים.
לא, אני איתך, ברור שאני גם,
זה נכון גם לגבי גבר, לגבי ילד.
לא, זה כאילו פשוט פרמטרים שלי נראים נורא מוזרים. הפרמטרים שלי.
אבל אני רק רוצה להגיד על זה, שאנחנו כחברה תמיד רוצה לייצר נרמול לתופעה מסוימת. ואז המחיר, כשאת מייצרת נרמול, זה שיש את האבנורמלים, שמיד הם לא משתלבים.
כל הקמפיינים של דב, זה על זה.
נכון.
נכון, נכון. או של התחתוני וסת, של המודי בודי.
נכון, מודי בודי שאין עליהם. הם אומרים,
בואו נפתח פלטה של גוף של נשים, ולא נצמד רק לגוף אחד. אבל אם את שואלת, אז כן, היה עיסוק גם בזה. והתלמוד בשבילי הוא, זה פשוט endless. יש לי פינה שבועית בכאן תרבות, שאני מביאה כל שבוע סוגיה תלמודית, שהיא כאילו אקטואלית. ואמר לי יובל, מי שאחד המנחים של הפרק, אומר לי באיזשהו, תגידי, עוד כמה פרקים אנחנו, כאילו, כמה עוד סוגיות יש לך? אמרתי לו, זה endless. זה כאילו, אני יכולה להמשיך איתכם עשור עכשיו פעם בשבוע. כי זה באמת בלתי נגמר. זה מדהים.
ומי התלמידים שלך? בנים או בנות?
נשים.
נשים או גברים? לא, מעניין.
כן. א', אני אגיד שאני חדשה.
אני מאמר על 80-20.
אז אני מלמדת בכל מיני פורמטים, אני גם מלמדת קצת בצבא, ואז הרוב הוא רוב זכרי, אבל איתם נגיד אני לא מלמדת סוגיות מגדריות, אני באה ללמד סוגיות קלאסיות, ומשתמשת בטקסט כפלטפורמה לשיחה שהיא...
בצבא, אבל אנשים שחיילים כאילו לא חילונים, דתיים, לא רלוונטי.
הכל, הכל. תמיד יש את הדתי, שאיך שאני נכנסת עם הקעקוע ועם הג'ינס וכזה, עם הסוגיות התלמודיות, מתעצבן, ותמיד, תמיד, אנחנו כבר צוחקים על זה, שהוא מסתכל עליי, קולט אותי, ממש או מסובב את הגב, או מתנגד, ואז הוא המשימה שלי בשיעור, ותמיד, עוד לא קרה לי שעד סוף השיעור,
לא פירקת.
בקטע טוב, שגם שרשמתי אותו, שהוא לא, אני לא נראית כאילו אני באה מעמדה מפרקת, חתרנית, רדיקלית, וגם שאולי פתחתי לו זווית שהוא לא יכול לקבל בישיבה.
המטרה היא זוויות? תמיד?
אני אומרת, כשמישהו בא ללמוד בשבילי, החוויה היא שהוא יצא מהשיעור ויבין משהו קטן על עצמו. הוא לא צריך להבין משהו עליי, הוא לא צריך להבין עכשיו משהו על הטקסט. הוא צריך שאם הטקסט הוא טוב, ואם אני עושה את העבודה שלי טוב, אז השאלה הקיומית שהוא מסתובב איתה, או לא הקיומית, שאלה שהוא מסתובב איתה, תפגוש משהו בטקסט. אני אומרת להם, זה כמו בופה. כאילו כל אחד מגיע עם השאלות הפנימיות שלו, וזה נוגע, כל אחד זה נוגע לה במה שהיא עסוקה בו כרגע.
גם לפעמים מעצבן.
ברור, ברור, לפעמים את ממש מקובצת מול טקסטים מסוימים.
אז את מורה חדשה?
לא, אני מלמדת כבר 10 שנים, אבל הייתי... לא,
מנחה קבוצות, התכוונת.
אני עושה את זה המון המון שנים, את הקבוצות כבר 4 שנים, אבל זה לא, אף פעם לא היה הדי ג'וב שלי, הייתי בתפקידי ניהול המון המון שנים, גם בתחום החברה האזרחית, וגם בתחום ה... ניהלתי מכינה קדם צבאית, שהיא ישבה בתוך מכון של הגות יהודית, אז באמת הדגש היה אינטלקטואלי, אבל כן היה שם צעד פדגוגי מאוד מאוד גדול שניהלתי, והייתי עכשיו מנכלית של קרן פילנטרופית, שמתעסקת בחברה האזרחית ירושלמית המון שנים, ותמיד לימדתי מהצד, הייתי עושה את זה או בהתנדבות או מהצד, ובראשון לאוקטובר השנה, החלטתי שאני משנה, מה שהפך שולי הופך למרכזי, ומה שהיה מרכזי הופך שולי. אז אני עדיין מייעצת לקרנות פילנטרופיות, אבל חזרתי לאוניברסיטה, פתחתי עוד קבוצות לימוד, אני מרצה הרבה. אז מי מגיע? אז יש את הדברים יותר פורמליים, שזה הצבא או ארגונים, למשל, שיכולים להזמין אותי להרצאה. ויש קבוצות לימוד שאני פתחתי, שזה הבייבי שלי. זה נשים וגם גברים מעולם הטיפול והתרבות. יש גם כאלה שנכנסו פנימה, כשזה לא הטייטל שלהם, אבל בגדול מאוד מעניין אותי מה קורה כשתרבות פוגשת נפש. וזה, אני אפה. אם הייתי יכולה, הייתי עושה רק את זה. ממש, אני כאילו כל כך נהנית.
מה זה אם הייתי יכולה?
א', אנרגטית אני לא יכולה.
זהו, זה
כאילו זה להחזיק קבוצה, ואני באה לכם עכשיו ממפגש, אני גמורה. לא, אני יכולה עקרונית כלכלית, אבל כאילו אני יכולה לחשוב, לשבת עם איזה מישהו שיתמחר לי את זה הרבה יותר מאיך שזה מתומחר היום, ושיחשוב איתי עסקית. אבל אני לא רוצה כרגע, אני ממש נהנית, אני מרגישה שזה מייצר
את זה. לא להפוך את זה למסחרי, כאילו.
כן, זה, יותר... זה גם המקום האורתודוקסי שלי, אני חושבת, שכאילו מסתכל על זה ואומר, זה רוח, ועל רוח נכון. אני... כן, זה מה שבאתי לעשות, אבל אני גם לא מתממת, אני כן מתפרנסת מהדבר, ונראה, נראה לאן זה ייקח אותי.
טוב, עם כמות השינויים שפה רק רץ כן. פה בחצי
כן.
שעה, אני לא דואג, נראה כן, לי כן. לא תמשיכי ל...
לנוע
בתוך אמן, המרחב.
אמן.
והילדים לומדים מסגרות רגילות?
לא, אף אחד מהם לא. כולם למדו בגנים, שניים הגדולים למדו בגנים אורתודוקסיים. הבן זוג שלי השתגע מזה, אבל אמרתי לו, תקשיב, אני חייבת שיהיה להם את ה...
את הבסיס.
זה גם לא רק בסיס ידע, זה חוויה. נגיד, אני הולכת לישון היום, אני לא הולכת לישון בלי להגיד שמה ישראל. עכשיו גם הם כאלה.
מה, רגע, מה זה אומר שהם למדו בזה? מה זה אומר בפרקטיקה?
לא, הם למדו בגן, שהיה שם את השירים ואת הטקסים היהודים, ובשבילי זה שער הכניסה ליהדות.
מעורבב כאילו ב...
כן, אבל לא, כשילדים זה לא כזה משנה, אז זה היה לי חשוב, אבל היום הבן הגדול שלי לומד בבית ספר בינלאומי בירושלים, אז הוא בעצם היהודי הישראלי היחיד בכיתה, הוא לומד עם ילדים מהודו ומאפריקה ומארצות הברית ומגרמניה, זה נקרא JIS, Jerusalem International משהו school, American school, אז הוא לומד שם, והוא אף, כאילו באמת, זה מדהים.
באנגלית?
באנגלית, אבל בעצם כמעט אף אחד מהכיתה זה לא הנייטיב, כאילו הם לא מדברים אנגלית מהבית, זה גרמנים, זה ילדים מהודו, זה שם אמריקאי אחד.
איך יש שם גרמנים? זה תמיד דיפלומטים?
לא רק דיפלומטים, או אנשים שנמצאים בארץ לפוסט-דוק, או לרילוקיישן של עבודה, אז זה ממש חוויה מאוד חזקה.
לא שמעתי על בית ספר.
הילד שלי מצא אותו. הוא שיחק בגן סאקר ופגש את המנהלת ודיבר איתה באנגלית, כי בדיוק חזרנו מארצות הברית. ואז המנהלת אמרה לי, בואו, ואמרתי, אני רואה לך, אני מכירה את הבית ספר הזה, זה $40,000 בשנה. אז אמרה לי, יש מלגות. וזה החוויה המדהימה, כי אני מסתובבת בירושלים, אני מכירה את כולם. אז אמרתי לבן זוג שלי, אני אפתח לו את הבית ספר הכי מגניב. ולא הצלחתי, לא היה מקום כשחזרנו מארצות הברית, לא בניסוי ולא בקרמים, לא בכל המגניבים. והבן שלי פתח לעצמת השאר. הוא כל כך התחבב עליה שזה פשוט קרה. האמצעי שלי הוא בבית ספר יער. גבעת גונן, שהיה בית ספר, אני חושבת שהיא הלך והתכווץ, אז הגיע איזה מין מנהל אגדי, אמנון רבינוביץ', שניהל את זיו קודם. אני פשוט נדברת איתו, כי אנחנו שני
ירושלמים. כן, לא, לגיטימי.
והוא פתח את בית ספר יער, הם בעמק הצבאים.
הוא מכיר אמנון רבינוביץ'.
כן, אז הוא הקים בית ספר, באמת, אין לתאר. זה כאילו בית ספר, מצד אחד הוא יושב בקטמונים, באזור הכי חלש וקשוח בירושלים, עם הילדים של הקטמונים, ומגיעים מכל ירושלים, והם פשוט ביער. הילד שלי אתמול חזר, סיפר לי על ילד שליקט צמח רעיל ופונה באמצע היום. קיבלנו וואטסאפ שהילדים לא יכולים ללקט בלי, אבל הם מדהימים, אני שרופה עליהם. והילד שלי טס מהבית לבית ספר.
איזה כיף, איזה חוויה כיפית לילד.
לא, הוא אף, באמת.
וואו, אני שנאתי את הבית ספר שלי.
אני לא סיימתי בית ספר, לא, ברור. זה מדהים מה אפשר לעשות עם ילדים בשעות עירות שלהם. כאילו שהבית ספר הוא לא שמרטפות.
נכון, זה ממש.
גם הבן שלי הולך לבית ספר בבוקר, בכיתה ח', מבסוט. כן,
מה? איפה הוא באמניות?
לא, בסטודיו אנקורי. מבסוט, קם בבוקר, רק שלא הולך,
איך זה חשוב, איך זה חשוב. במקטנה שלי, באנתרופוסופי, רצה. לא, זה ממש...
איזה כיף.
כן. ממש, זה אנטי החוויה שהייתה לי. אני סבלתי מכל יום בבית ספר, זה השעמום.
איפה למדת?
ביסודי בארנוף, בית ספר שעמם, ובאולפנה, בצביעה. וואי, זה היה נורא, זה היה נורא. כבר עדיף שהייתי הולכת לבית יעקב, למקום חרדי. כאילו, הדתיים לאומיים החרדלים. וואי, זה היה נורא. היה לנו מטה של העם עם הגולן בבית ספר. היו מסיעים אותנו למאחזים. המורות שלנו היו או בהיריון, או בחופשת לידה, או ב... כאילו, זה היה נורא.
התחפושת הכי טובה שהכנתי בחיי, שהתחפשתי, בגיל 19, התחפשתי למתנחל, והכנו מדבקות לעם עם האומן.
נייס! וואי, אני אוהבת. יאה. אין, אומן 17, איזה מקום. המקה שלנו.
וואו.
כן.
אחי נועם, יש לך עוד שאלות? כמובן שאפשר להמשיך לדבר, אבל אנחנו רוצים...
לא, עכשיו לא עולה לי. כאילו, אני רוצה לשאול מלא דברים שאני פשוט באמת לא יודעת, על התלמוד, על זה, על איך זה כאילו, מה ההבדל תלמוד?
תלכי לשיעור, מה?
כן, אני אבוא לשיעור.
גם מלמד בתל אביב, היא אמרה.
אני יודעת, אני אבוא.
נכון, אני ורננה שהייתה פה, מה, בפודקאסט בפרק הקודם?
לא, זה היה כבר לפני 3-4.
נכון.
אז כן, אנחנו עושות דברים.
היא למדה באחת הקבוצות שלי, ועכשיו אנחנו עושות סדנאות משותפות, בגלל שמאוד מעניין אותי האספקט של הגוף בטקסט. אז התחלנו להבין שבעצם אפשר ללמוד את הטקסט בשתי זוויות. אפשר ללמוד אותו אינטלקטואלית, ורבלית, ואפשר לזוז אותו.
ללכוד אותו.
אז אנחנו לוקחות תמות, נגיד געגוע בכי בית, ואז אני נכנסת מהצד היותר אינטלקטואלי, הרעיוני, לתת המשגה, ואז היא כזאת גאונה, היא יכולה לשבת בשיעור שלי, היא רק שומעת, והיא יוצרת מזה במקום סדנת תנועה שעושה מין אמבדדמנט, כאילו אתה פתאום סופק את הרעיונות בגוף. כן,
אז... מי שלומד אצלך לרוב זה חילוני, דתי, או שזה הכל מהכל?
הרוב חילונים, אבל נגיד היום במפגש, זו קבוצה שאני כבר רצה איתה כמה חודשים, איכשהו לא, מה, דיברתי איתם על... למדנו את הטקסט מאישה סוטה, ואז איכשהו פתאום מלא בחדר שלא ידעתי, אמרו, אני גדלתי בית דתי, אני כבר המון שנים חילונית, וקלטתי שאני חשבתי שיש לי 20% דתיות ו-80% חילוניות, יש לי 60% דתלשיות, 30% חילוניות ו-10% דתיות. כאילו שרובן גדלו בבתים מסורתיים או דתיים.
אני יש לי שאלה, אבל לפני הסוף. סיטואציה שאנחנו נמצאים, אני עכשיו שואל שאלה, היא אומנם לא נטו תלמוד, אבל היא כן בקשורה לעולם הרוח. סיטואציה שאנחנו נמצאים מקווצת, גם אם במודע, לא במודע, או מצמצמת את המחשבות, את הגוף, את הרצונות,
כן.
זה סיטואציה כרגע.
כן.
מהפרספקטיבה שלך.
כן.
מה היית מייעצת לבן אדם, שגם מקשיב עכשיו?
כן.
לקחתי אותו ליום יום, איזה תנועה, איזה...
עכשיו במלחמה אתה מתכוון.
עכשיו, כן. ברגע זה, לא כן. בעבר, לא ב... כן. מה היום? מה יכול מישהו לפתוח את עצמו קצת?
כן.
קצת.
א', אני אגיד שאני, מאז שפרצה המלחמה, מלמדת כפול 4 ממה שלימדתי לפני.
לא סתם אני שואל.
מפונות וחיילים. ומשפחות של חטופים. אז אני ממש במגע עם הכאב שיש כרגע, ואני א', אני גם אגיד את זה שאני באה מקהילה, שלרב או למלמד יש מעמד שלפעמים יכול להיראות כמו מעמד של איזה גורו. שזה אומר שלא באים ללמוד את התורה שהוא מציע, אלא באים ללמוד אותו. ואז הרבה פעמים אנשים כאלה פתאום מתחילים לייעץ גם את תחומים שהם לא מבינים בהם. אז נגיד ששאלת אותי לייעץ, פתאום קלטתי שהגוף שלי מתכווץ, כי אני מאוד בזהירות עם זה.
לא בייעוץ, לא ייעוץ.
אני אגיד אולי מה ששמתי לב. מה ששמתי לב, א', לי רעיונות עתיקים נותנים כוח. אחד הדברים שחזרתי אליו שיעור שלימדתי בלי הפסקה מאז שפרצה המלחמה, זה הטקסט של ספר בראשית שמדבר על, על בריאת העולם, על תוהו ובוהו, ואני לקחתי שם את אחת הפרשנות של הפרשנויות הקלאסיות שאומרות שתוהו ובוהו זה לא רק כאוס או תהום, זה מצב מנטלי של תהייה ובהייה. וזה היה לי, זה ממש שירת אותי, כי אני כשפרצה המלחמה הייתי מאוד פעילה בחמ"ל הירושלמי, אבל היו לי המון רגעים שזה היה מין תחושת קיפאון ובהייה. והטקסט נתן לי לגיטימציה לזה. אז אני קודם אגיד, כל פני, ברגע של משבר יש משהו בדווקא להתחבר לתורה עתיקה יותר, שהוא נכון. דבר ראשון מספר לנו שזה כבר...
עברו את זה קודם.
עברו את זה, ובסוף של הפסוקים...
נקבל איזה ביטחון.
נקבל ביטחון, ולקבל, זה כמו שאת נופלת לתוך זרועות של איזה משהו עתיק יותר, שאומר, עברנו משברים, ויש לנו שפה שיודעת לחלץ אותנו מהמשברים, נותנת, זה נותן פרספקטיבה, כי נגיד וויינט הארץ כותבים את מה שקורה היום, וזה מספר לנו סיפור יותר רחב, וזה קודם, כל אחד מהעולם הלימודי שמדבר עליו, אם זה בודיזם, זה תלמוד, או כל דבר שנותן לו כוח, אבל לקבל נקודת התייחסות שהיא רחבה יותר מהמציאות הנוכחית. וגם אני אגיד שכשאני מלמדת, דבר שנורא מעניין אותי לחשוף בתרבות שלנו, זה האמפתיה, וזה החסד, ואני מרגישה שאנחנו נמצאות בתוך אירוע שפגשנו פה את האכזריות הלימודית, במובן הכי רדיקלי שלה, וזה יכול מאוד להחליש, ולחלץ מהתרבות שלנו אלמנטים של סולידריות ואמפתיה ונדיבות ורעיונות של תיקון עולם, כחלק מה-DNA, מהגנום שלנו, נותן לי המון תקווה, כי האנושות היא לא רק מה שאנחנו, מה שראינו בשביל אוקטובר, ומה שאנחנו חווים עכשיו מהעולם, האנושות היא גם פעילי החברה האזרחית שנכנסו איפה שהממשלה הייתה משותקת, וזה גם האנשים שפותחים את הבית שלהם, ואני בחמל ראיתי את זה, ראיתי טוב שלא, שאין לו גבולות. וכשאני מלמדת טקסטים, אני עושה עכשיו בחירה מאוד מודעת, לא להביא את הטקסטים החתרניים, המעצבנים, שכואבים בבטן, אלא להביא טקסטים שהם פשוט נותנים מזור. אז כאילו אני רוצה להגיד, תהיו סלקטיביים, תהיו בררנים, מה אתם צורכים, ותנסו לצרוך דברים שהם מגביעים את המבט, ולא מבוססים אותנו באיזה תסכול ושנאה.
לא, זו הייתה שאלה טובה. נתת פה...
תשובה מדהימה.
נתת פה תשובה הרבה יותר טובה מכל עצה שקיבלתי.
ממש.
תודה.
גם אנשים ברגעי משבר נורא נאחזים באמונה, ברוח.
כן.
האי ודאות להקשיב למשהו שהוא לא ודאי.
נכון, ובכן גם צריך לקחת, להיות מאוד באחריות על זה. כי כשאת מגיעה מעמדה שאת מציעה אולי גאולה, אז זה יכול להיות, יכולים להגיע אנשים עם... עם רצון...
ממקום לא נכון.
כן, אני זוכרת את עצמי בכיכר ציון, ופשוט אני מסתכלת עליך, כי אתה בטח רואה את התמונה, בעיקר החתולות. יושבת בגיל 17, בחורה, מה זה עבודה, שרק מחפשת מישהו שיאשר אותה, כי אף אחד לא רוצה לצאת מהבית, את רוצה הורה. ואז אני פשוט זוכרת את בנצי גופשטיין, ואת כל הדמויות האלה מסתובבות, מזהות אצל הנערים השבורים את הסדק, ופשוט מרחיבים להם את הסלק, והילדים האלה כמו מיניונים היו הולכים אחריהם.
וואו.
ואני, זה מאוד נצרב בי, שאנשים שהם בזמן משבר, הם מאוד פגיעים, מאוד מאוד צריך לשים לב, במה הם נאחזים.
נכון.
אז כן.
לך יש שאלה?
לא, אבל לא אהבתי הכל.
חמוד, תודה.
טוב, אז אנחנו נשמח לבוא לסדנה שלך, לאיזה שיעור.
יאללה,
יאללה. את עושה גם שיעור בודד?
כן.
כאילו, כן? נגיד אם נרצה לעשות למשרד.
יאללה, ניתן לכם כמה אופציות של נושאים.
כן,
נראה אבל לי. אבל חופרים.
ונבוא פתוחים. מה?
נכנסים, חופרים.
לא, ברור.
זה לא, אני לא באה ומרצה על.
תראי,
לא,
דנים, יש דיון. אחד דברים שלמדתי בדברים שאנחנו עושים במשרד, בטח כאלה, אבל בכלל, לא חייבים, הכל בסדר, לא חייבים לבוא.
בטח.
לא.
צריך רק סקרנות, לב סקרן.
מתאים, מתאים, לא מתאים, אנחנו לא באים...
נכון, נכון. יאללה, בטח
שזה ממש אופן.
אני גם אבוא אם אתה תזמין אותי. מסכן, אחורה מצלמה.
או שאתה תבוא אלינו.
יאללה.
יאללה. טוב, אז ממש תודה. למדתי המון.
תודה.
נכון.
איזה כיף. המון,
המון, המון.
יופי, תודה.
היה כיף. מעניין.
ממש כיף.
תודה לך.
תודה.
תודה לך, שר.
תודה, אחינו.
ותודה לישראל בידור.